מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב, ויקח קורח. אמר יש לקיש שלקח לקח רע לעצמו. קורח שנעשה כורחה בישראל, בן יצהר, בן שירתיח עליו את כל העולם כצהריים, בן קהת, בן שיקח שיני מולידיו, בן לוי, בן שנעשה לוויה בגיהנום. אומרת הגמרא, ולחשוב נע מיעקב בן שעקב עצמו לגיהנום. אמר רבי שמואל ברב יצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. בסודם אל תבוא נפשי אלו מרגלים, ובקהלם אל תחת כבודי זה הדת קורח. כן, הגמרא דורשת, ריש לקיש דורש את השמות של הדורות שקורח יצא מהם, מפני שהתורה הזכירה את זה, וכנראה שלא בכדי התורה הזכירה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. וכן, כנראה שיש בזה טעם. השמות יכולים להתפרש בכמה אופנים כמובן. אילו קורח היה מתנהג כפי שצריך להיות, אז בן יצהר היה כתוב עליו שהאיר כצהריים, לא הרתיח את העולם כצהריים, אלא האיר אורו בעולם כמו צהריים. ובן לוי שנעשה לוויה לעבודת השם, הכל יכול לראה כמובן היה להיות לדרש לחיוב, לדרש לטובה. אבל כיוון שקורח קלקל, אז יורשים הכל לגנאי. ובעצם משמעות הדברים, שכשאדם מקלקל, הוא לא רק מקלקל לעצמו, הוא מקלקל גם לאבותיו ולאבות אבותיו, וככה למעלה מדור לדור. מפני שהוא מוציא החוצה, מוציא אל הפועל איזה כוח שלילי, שיש קשר כמובן בין הדורות. אם היה אדם מגיע למדרגה כזאת שהוא עקר מתוכו הכל מכל כל, וניסה עכשיו מושלם באופן אבסולוטי, מושלם לחלוטין, אז גם צאצאיו היו כאלה שלא יכולים בכלל ליפול יותר בחטא. אבל אין דבר כזה של שלימות מוחלטת, וכל אדם הוא עולה, מתקדם בקודש ומשפר את הכוחות, אבל לא באופן מוחלט. החלק הזה הבלתי מוחלט הוא נשאר סמוי בתוכו של האדם, עובר מדור לדור, כמו הטוב שגם כן עובר מדור לדור. אבל יכול באיזה דור מישהו לקחת את הנקודה הפעוטה הזאת ואותה פתאום לגלות ולהוציא, וזה מחייב את כל הדורות שלפניו. כמובן שגדולה מידה טובה ממידת פורענות. וכשאדם עושה מרבה בזכויות ומרבה בדברים טובים, זה הטובה הזאת היא גם פועלת על דורות הקודמים למעלה בקודש. הווה אומר שבעצם חכמינו זיכרונם לברכה רצו כאן ללמד אותנו איזה מסר על האחריות של האדם, שהוא אחראי לא רק לגבי עצמו, אלא מעשיו נוגעים לדורות רבים. כאן חז"ל מנו לדורות שלפניו, אבל כמובן שמעשיו נוגעים גם לדורות שלאחריו, עד סוף כל הדורות. כי אדם הוא חלק משלשלת ארוכה, ופעולתו היא פעולה שמתפשטת למעלה ולמטה. יעקב לא הוזכר, כעת ראיתי באורח חיים שהוא אומר שאולי זה המחלוק, השאלה הזאת שנשאלה בגמרא, למה לא המשיכו לומר יעקב שעקב את עצמו לגיהנום, ותראה צרב שמואל ברב יצחק שיעקב ביקש רחמים על עצמו שנאמר בסודם אל תבוא נפשי, שהפשט אולי תלוי במחלוקת שנחלקו חכמים אם הבת קורח יש להם חלק לעולם הבא או אין להם חלק לעולם הבא. הדעה ששאלה למה לא הזכירו את יעקב חושבת שבעצם הרי הדברים נוגעים גם למקור, יעקב הוא המקור העליון והוא בחיר האבות, ואם היו מזכירים גם אותו היה המשמעות של הדברים שגם מן השורש הוא קלקל את הדברים עד השורש, ואין לדעת כוח באמת חלק לעולם הבא. ותשובת הגמרא הייתה שיעקב ביקש רחמים על עצמו, והכוונה לא באופן פרטי ביקש רחמים על עצמו, יעקב ביקש רחמים שלא ירדו לקלקול כזה עד כדי כך שיהיו ניכרים מן השורש ובסופו של דבר לא יהיה להם אפילו חלק לעולם הבא. חכמים מלמדים אותנו שקורח עשה חשבונות אישיים, קינה במשה ואהרון, וזה הביא אותו לפתח אידיאולוגיה, דווקא אידיאולוגיה יפה, אבל הסיבה השורשית שלה היא לא הייתה צדקת. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, למה לא כולם יהיו מקושרים ריבונו של עולם? למה צריכים הכל דרך אמצעים? יותר טוב אידיאל שכל כולם יהיו מחוברים עם ריבונו של עולם באופן במישרים, אל תהיו חוצצים כביכול בין ריבונו של עולם בין ישראל. כשמקנים אז השכל נהיה חריף, אפשר להגיד סברות מאוד יפות, אפילו יותר מדי יפות לפעמים. כבר שאלו פעם איפה חזל אומרים כל מיני חשבונות של מיגו, אבל יש אנשים שאין להם שכל שלא יודעים לעשות לטעון טענות, ויכלו לטעון טענות כאלה חריפות, לא יודעים את הכל, לא למדנים למדו כל המסכתות וכל הטענה שאדם יכול היה לטעון, ומשיבים על זה שגדולה שנוגע לאדם יש לה המון שכל, שהוא צריך להרוויח כסף אז הוא מוצא את הסברות ואת כל הטענות שבעולם. הטענה היא מבריקה אבל היא לא נכונה. מוכרחות להיות מדרגות. מי שמכיר את הגדולה האלוקית, מי שמבין את מדרגת הקודש, יודע שלא כל אחד ברחי להגיע אל הקודש, ושחייבת להיות הדרגה, ואנשים מיוחדים שמתאימים להיות הבאים אל הקודש, ולא כל אחד יכול לעשות את זה. ותשטוש המדרגות זה לא העלאתם של כולם וחיבורם למקורם, אלא להפך, בלעדי המדרגה של הכהונה בכלל אין אפשרות. הכהנים הם לא מפרידים וחוצצים בין ריבונו שלם ובין כנסת ישראל, הכהנים הם מחברים בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל. בלעדי זה לא יתהווה חיבור, כי הפער הוא כזה שאי אפשר ליצור קשר בין כללות ישראל ובין ריבונו של עולם, אלא דרך הכהונה, שהם מחברים ומקשרים, שליחים מקשרים, שליחי דרחמנה ושליחי דידן. אבל השורש לכל זה הייתה קלקול, קלקול של קינה, מידה מקולקלת, ומחמת קינה באה כל באו כל הטענות האלה. והמסר העיקרי שיש לנו מהפרשה הזאת זה שצריך לשפר, ללמוד. היה כאן קלקול באמונת חכמים, וצריך לדעת כמה גדולה מידה זאת של אמונת חכמים. על זה אמר רב חיזה, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, כל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה. אמר רבי חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה. אמר רבי אבאו, כל המערר אחר רבו כאילו מערר אחר השכינה. חולק זה מריבה, מתרעם, מהרהר, כל אלה כאילו מתרעם על השכינה. כלומר, צריך לראות בגדולי ישראל, בתלמידי חכמים, צריך לראות הופעה, כאילו הופעה של התורה, הופעה של השכינה. וכל ביקורת, התרעמות, היא כאילו על השכינה. כשאנחנו רוצים להוריד את הדברים לתוך המציאות, ברור לנו שאנחנו יודעים שתלמידי חכמים, יש מדרגות בתלמידי חכמים, וכולם בני אדם, כולם אנשים, יכולים גם להיות לתלמידי חכמים טעויות, וגם לא כל תלמיד חכם הוא במדרגה של שלמות, של מידות. אבל ההנחה הבסיסית צריכה להיות שכל אדם שעסק בתורה ונתעלה ומתמלא בתורה, זה העלה אותו למדרגות גבוהות מאוד. הוא נעשה בן אדם אחר, והתורה תיהרה אותו, רוממה אותו, תקנה את מידותיו, תקנה את אישיותו, תקנה את מחשבותיו, את מעשיו. הוא אדם שהתורה פעלה עליו. ואם הוא הגיע לאיזה בחינה של מדרגה של תלמיד חכם, אז הוא נושא את תורה של תורה בעולם, וצריך להתייחס אליו באופן שכזה. כבוד תלמיד חכם זה כבוד תורה, זה לא כבוד אישי, אלא כבודה של תורה. יכולים לפעמים למצוא חסרונות בתלמידי חכמים, אבל זה לא נכון לחפש. אתם זוכרים שלפני שנה, בערך בתקופה הזאת, אז אני הייתה בדעתי איזו מחשבה להקים איזה צוות שיבוא בישיבות התיכוניות ויעסוק בבניית האמון בין התלמידים ובין הרמים. כי זה לכאורה, ככה היה נראה לי, שזה בעצם שורש ההצלחה או הכישלון באמונת חכמים. אם ייווצר אמון בין תלמידים לרבותיהם, אז נפתח צינור, התלמידים יכולים לקבל המון המון. אם אין אמון ויש חשדנות, הכל מקבלים ברבון מוגבל, נמצאים כאילו משני הצדדים של המתרס, כל הקבלה היא מאולצת, זה קבלה אחרת של תורה. ובאמת היה צריך להיות שתלמידים בוגרי שמיניות הם יהיו אנשים עם כבר השקפת עולם בריאה, עם עוצמה של ביטחון, של אמונה. הישיבה שמעל הישיבות התיכוניות היא באה עוד להרואים את הרמה מעלה מעלה מעלה, אבל הבסיסים צריכים להיות כבר מהתחלה, כבר בגיל הזה של התיכון. לא הסתיים מילתא הדבר הזה בפועל, אבל אני נשארתי בדעתי שאמונת חכמים זה הדבר הכי משתלם לתלמידים. אז אני בשנה שעברה ביקרתי אצל תלמידים משלבים בישיבת בין הזמנים, והקדשתי את הנושא לאמונת חכמים. ואני אמרתי להם, תראו, נניח אפילו שבאמת הרמים, יש בין הרמים כאלה אנשים שהם אפילו לא כל כך דוגמה אישית, כמו שהם אמרו לי שרם עומד משגיח עלינו בתפילה, פתאום הפלאפון שלו מצלצל, הוא יצא החוצה ומשחח, ואחר כך הוא אומר לנו לא להפסיק בשיחות, וכמובן לא לדבר על הפלאפונים. אני עניתי להם שתי תשובות בדבר. ראשי כל, צריך לדעת תמיד להסתכל על כל בעיה בראש של מי שלא שלך אלא של השני. יכול להיות שהרם הזה הוא, יש לו ילד חולה בבית, והוא הבטיח לאשתו, אשתו אמרה לו, אתה לא יכול לצאת בכלל מהבית, ואמר לה, אני אהיה עם הפלאפון, אני מוכרח להיות בישיבה, אני לא יכול לוותר על זה, אבל אם יהיה צורך, קוראים לי. זה אחרת נראה ממה שחושבים שהוא ככה סתם נקרא לשיחות. האלטרנטיבה הייתה שהוא לא יהיה בכלל. צריך לשקול את זה. אולי בכל זאת זה הכיוון. צריך לדעת ללמד על הרם כף זכות. כל שכן רם. אבל נניח אפילו שאתה המבט שלכם צודק, שהוא לא בסדר בנקודה זאת, ובגלל זה אתם אומרים, מה, הוא לא יכול להיות, אם הרב לא דומה למלאך השם צבאות, אל יקבלו תורה ממנו, אנחנו לא, הוא לא במדרגה כזאת, אז לא לקבל ממנו תורה. אני אומר, ההפסד כולו שלכם, אפילו אתם צודקים, ההפסד שלכם. ככה אם הייתם מסתכלים באופן אחר ואומרים, מלמדים על הזכות ואומרים שיש אולי סיבה, ואולי נגיד, אז יש לאדם כאיזה חולשה, אבל זה לא פוסל את כל המעלות שלו ואת כל היכולות שלו ואת כל כוח התורה שלו ואת כל ואז אם אתה מסתכל באופן חיובי, אז אתה פתוח לשמוע ואתה מקבל פי כמה ממה שאתה מקבל כשאין לך אמון. אתה מרוויח, נגיד שהוא לא בסדר, אבל אתה מפסיד אם אתה חושב את זה. לתקן אותו ברגע זה, זה לא התפקיד שלך. הנשאר רק האפשרות היא או לתת בו אמון מסוים או לאבד את האמון. הפסד הוא כולו של התלמיד, שיכול היה לקבל המון 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 אם הוא למד אותו דברים לא טובים. זה צריך לסנן, לא ללמוד ממנו את מה שלפי דעתו הרם עוד לא הושתלם בו. נגיד ללך להחזיק את הפלאפון פתוח בתפילה, לא ילמד את זה ממנו. אבל שאר הדברים יש הרבה מה ללמוד, וכל האנשים הם לא מושלמים, וכל אדם צריך לעשות את החשבון, פשוט חשבון אמיתי. כמובן שהאמון צריך להיות הדדי, שתלמידי חכמים, כדי שיהיו ראויים לאמון, הם צריכים להיות אנשים אמינים, וגם שנותנים אמון באחרים. כי מי שלא נותן אמון באחרים, הוא לא יזכה לאמון. מי שחושד בכולם, אז גם חושדים בו. אם אדם חשדן, יש חשש שהוא לא כל כך בסדר, כי הוא מבין שיש אנשים שעושים את עצמם ולא משהו. ואם הוא מבין את זה, אז יכול להיות שיש בו משהו כזה גם כן שאין תוכו כברו. חכם צריך להיות כמובן, אם לזכות באמון הוא צריך, וראוי שיהיה אמון, אז הוא צריך כמובן, כפי שאמרתי, גם לתת אמון. לתת אמון, להבין, ללמד זכות, לראות את הצדדים החיוביים ולהבין, לרדת לראשם של התלמידים ולהסתכל במבט שלהם על המעשים שלהם, ולא במבט שלו מבחוץ בלי לדעת איך הם מסתכלים על הדברים. אבל זה יסוד מוסד אמונת חכמים, אמון בין רב לתלמיד, אמון לתלמידים לרבותיהם, זה יסוד כל קבלת התורה. וצריך מאוד מאוד מכל צד צריך לעבוד על זה כמה שאפשר יותר, כמובן. המשבר הזה הגדול מצד אחד הוא מזעזע ממש את הנפש. אם זה יכול לקרות אצל אנשים קרואי מועד, אנשי שם, אנשים מפורסמים, ולא ידוע שיש להם קלקולים, אנשים חשובים ביותר, שבט לוי, ירום משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ראויים באמת למדרגות גדולות מאוד, ונקראים, נמצאים במדרגות גדולות, לא קיבלו את התפקיד של אהרון ומשה, אבל אחריהם זה גם כן מדרגות נפלאות ועצומות, ואצלהם קורה משבר, הם עושים מחלוקת, הם עבדים אמון, מה יגידו עזרא ויקיר? אז לפעמים כשהם מגיעים לפרשה הזאת זה מאוד מזעזע. אתה מתחיל לאבד את הביטחון באנשי שם, באנשים שקוראים אל הקודש. וזה לא פעם הראשונה, אנחנו פגשנו כבר פרשה קודמת ולקודמת וקודמת, פעם זה אהרון ומרים מדברים, אחר כך כל נשיא השבטים, עכשיו בשבט לוי, מה יהיה? זה צד אחד של הסתכלות שבעצם באמת ממש מזעזע וממראה כמה צריך לי, כמה אל תמיד בעצמך, אפילו אתה מגיע למדרגות היותר גבוהות, מי יודע? אפילו יוחנן כהן גדול, 80 שנה שימש בכהונה, אחר כך פתאום שרח. זה מצד אחד. מצד שני, עברנו את זה והתגברנו. זאת אומרת שאפשר לעבור משברים נוראים, כלומר משברים ממש בהנהגה, ועם ישראל עבר את זה והתגבר גם על זה. ובדור שלנו טוב להיזכר שהתגברו על משברים כאלה נוראים, שאפשר לחשוב שאין משברים יותר נוראים מאלה, אחד אחרי השני, משברים ממש שורשיים, סדיים, הכל יכול להתרסק, ועם ישראל מתגבר וממשיך בדרכו, מפתח לו מתוך כך כוחות, לומד מן הסיון וממשיך. כפי שאמרתי, זה לקח לדורנו. לא לאבד ביטחון, התגברנו על משברים גדולים, ולא רק שהתגברנו, כל משבר מעלה אותנו למדרגה יותר עליונה. והמשבר הזה של קורח, הוא גם כן לימד אותנו לימוד מאוד מאוד גדול, שלא היינו אולי עומדים על זה אילולי נתחדד הדבר בצורה כזאת של משבר. לדעת שיש מדרגות בישראל. יש כהונה ויש לוויה ויש ישראל, ואלה שלוש מדרגות, לכל מדרגה יש את הייחוד שלה, כל מדרגה היא הכרחית, היא דרושה, ואי אפשר בלי החלוקה למדרגות. מה שרצה קורח זה לטשטש את המדרגות. לוויים וכהנים אלה שתי בחינות שונות לחלוטין, יש יד ימין ויש יד שמאל. כשיד שמאל רוצה להיות יד ימין, אז לא רק שהיא לא תהיה יד ימין, הם גם יד שמאל, והכל מתבטל. יד ימין יש לה את התפקיד שלה, וליד שמאל יש את התפקיד השני. יש מידה, תכונה של עבודת השם מאהבה, ויש תכונה של עבודת השם מהירה. ולכל סוג של עבודת השם יש את הערך המיוחד שלו. ולא כל אחד צריך לשאוף להיות במדרגה השונה, שאולי מבחינה מסוימת נראית יותר גבוהה, מפני שגם המדרגה שלו יש לה ייחודיות, ובלעדיה אין שלמות לישראל. כמו שאמרתי, כמו שיד ימין ללא יד שמאל זה בלמום. צריכים שתי הידיים וכל הכוחות. וזה למדנו בפרשה הזאת. בוקר יודע השם את הקרוב אליו, את הקדוש, כלומר הקדוש ברוך הוא מיברר מקרוב ומקדוש, זה לא אותה מדרגה, יש מדרגות, יש מדרגות של קרבה, ועל זה, על גבי זה מדרגות של קדושה. ופה אני רוצה להביא לפניכם את הדברים של הרב באורות הקודש, דברים נפלאים האמורים על מדרגות בעבודת השם, חלק ג' עמוד ר' א', שלוש מידות בעבודת הקודש. אומר הרב, שלוש מידות ישנם בבעלי הנפש המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם, ושלושתן נאחזות הן במידתה של הדוגמה העליונה שדרכי העבודה האלוקית ברוחה הפנימי, שהיא התכונה של הדבקות האצילית מתפרטות בה, והן מוצאות להן מקום בשורשי היסוד של עבודת הלוויה, הכהונה, ועל גביהם מידתו של משה עבד השם. העבודה של משמעת הפשוטה, קבל מרות, שהצד התחתיתי שלה הוא דרוש וקבל שכר, והיא הולכת ומתעלה בדרכה, זאתי עבודת הלוויים. כי שכרו להם חלף עבודתם. בפרשה שלנו הביטוי הזה נזכר פעמיים. שכרו להם חלף עבודתם. הלוויים מקבלים שכר. הם מקבלים מעשר ראשון, והוא שכר חלף עבודתם. אומר הרב, כשהיא מתעלה, כשהדרגה הזאת של עבודת השם מתעלה בדרכה, אין עניין נטויות אל השכר, אבל סוף סוף עניינה היא משמעת פשוטה ותמימה. כלומר, זה סוג של עבודה של קבלת משמעת, בנו של המציבה, ועושים את רצונו. ומי הם האנשים האלה? תראו מה שהרב אומר. אנשי הרוח אשר בידם נתונים המפתחות של אוצר החיים על הזה, הם אינם כל העובדים בקודש המזכירים את השם בתורה, במוסר, בהוראה ישרה, רבנים, רמים, משפיעים, מדריכים, כן? בתורה, במוסר, בהוראה ישרה, בהלכה והגדה. כלומר, אלה אנשים שיראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה שבט לוי, שהוא מתפשט בכל המקומות ומלמד תורה לישראל. אותם המושפעים מהם, מושפעים הם משיפת התורה המתגלה על פיהם בתור ציון ומעבר, צינור ומעבר אגון. המקשיבים זוכים במשמעתם הברה, כלומר זה צינור, הם מקבלים את אור השם ומעבירים אותו הלאה. זה עושים הלווים, זה עושה סוג העבודה כזאת כמו של שבט לוי, של להיות ממשיכים את העברת התורה בדורות. המקשיבים זוכים להם במשמעתם הברה, והם מזכים את מזכם גם כן. כלומר, שכיוון שיש להם תלמידים ושומעים ומושפעים, זה כמובן כאן פועל עליהם בחזרה ובדרך שכר שחלף העבודה. כלומר, זה לא שכר גשמי, אבל הם מתרוממים ומתעלים על ידי ההשפעה שהם משפיעים על אחרים גם כן, זה מזכה אותם. זהו יחס לוויי, אומר הרב, זהו דרגה מסוג של הלוויים, שומר השערים מבחוץ ומרים קולו בשיר וזמרה. כלומר, התפקיד של הלוויים הם עבודה חיצונית, ולכן גם הם שרים, מרים קול בשיר ובזמרה. עבודה פנימית היא עבודה שבלחש, היא עבודה ללא קול, קול ממה דקה, הקול הוא נשמע,
הכל הוא דבר חיצוני. וצריך את זה, כן? צריך את ההופעה. השיר והזמרה ועבודת השם מתוך שמחה, ויש תפקיד מאוד מאוד נכבד ללווים. אנחנו לא עכשיו מבטלים איזה חיצוניות, כן? אלא זאת מדרגה נפלאה שתפקידה הוא להופיע ולגלות את האורה באופן גלוי, באופן נראה, באופן מורגש. אבל צריך תמיד לזכור שיש מדרגה עוד יותר פנימית שבכלל לא יכולה להיות מבוטא כלפי חוץ. כי מה שאפשר לבטא כלפי חוץ זה רק חלק חיצוני של הדברים. זה לא את העצמיות הפנימית. כל דבר שהוא מופיע, ההופעה שלו היא כבר ירידה מסוימת בדרגה. אבל התפשטות, חשוב הירידה הזאת, שתתפשט ההופעה של האורה האלוקית בכל המדרגות, ולא תישאר סמויה, כנוסה, גנוזה, אלא היא צריכה להתפשט ולהופיע. אבל ההתפשטות היא חיצונית, כמו נאמר הלב, שהוא עיקר האיברים, הוא עבר סמוי, לא פועל שום דבר, אצלו הכל בכוח. הוא מוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, אל איזה רמח איברים אחרים, על ידי הידיים, הרגליים, הפה, המדבר, כל האיברים. כמובן שאי אפשר לב לבד, כל האיברים הם משלימים את כל ההופעה, אבל הלב הוא המרכז, הוא הפנימי, כן? ואלה המדרגות. התפקיד של הלווים, שומר שערים מבחוץ, מרים קולו בשירים וזמרה, מוציא את התכנים הפנימיים ומגלה אותם, מאיר אותם, מופיע אותם בתוך המציאות הגלויה מבחוץ. למעלה מזה אומר הרב, היא עבודה פנימית, היא מסתכלת ברזי עולם. עבודה פנימית, קודם דיברנו הלכה, אגדה, הוראה, מוסר, זה לא סודות, אלה התורה הגלויה. יש עוד מדרגה יותר פנימית, זה המדרגה שעוסקת ברזי עולם, והיא מפרנסת את הקודש שלמעלה ברז הנאצל של תנו עוז לאלוקים. כלומר, היא לא עוסקת בהרמת העולם, אלא כאילו כביכול היא עוסקת בפרנסה של הקודש למעלה, כביכול תנו עוז לאלוקים, לתת כוח למעלה. וישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, בזמן שהם עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. כלומר, המגמה של העבודה היותר פנימית הזאת היא עבודה לרומם את מה שלמעלה מן השמיים, לא לרומם רק את הארץ ואת כל הדרים עליה, אלא לרומם עולמות רוחניים פנימיים נשמתיים, לרומם כביכול את הקודש העליון. לעומת תוכן זה, בעבודת הקודש של תיאורי הנשמה, צדיקים יסודי עולם שהמדבק בהם הרי הוא מדבק בשכינה, וכל המדבק בה מוסיף בהם כוח וגודל, נערה וחיי אלמות. זאת היא מידתם של כהנים, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך. זה המדרגה של כהן. כהן מדרגה, כהונה מדרגה של קדושה, הלוויים מדרגה של טהרה וטיהרת את הלוויים, והכהנים מדרגה של קדושה וקידשתו. והם, כפי שראינו עכשיו, עבודתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם. זה גם כן בפרשה שלנו, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. זה לא עבודה שיש בה שכר חלף עבודתכם, אלא זה עבודה בלי שכר, למעלה משכר, עבודת מתנה. הם עושים, נותנים מתנות, כלומר בעצם זה מתנות לכהנים, אבל הרב מרים את הרעיון הזה שכל המושג הזה של העבודה של מה שישראל נותנים לכהנים זה מתנה, בעצם מפני שעבודתם של הכהנים זה עבודת מתנה. עבודת מתנה אתן את כהונתכם. איזה עבודה הם עושים? הם אוכלים בשר קודש, על עבודת מתנה יש גמרא במסכת יומא כמדומני, רבן גמליאל שאל